שלום לכולם, עצרנו בשיעור הקודם באמצע חידה בלתי פתורה. ראינו שדוד הולך ומתחזק, ודיברנו על זה שזה לא בית דוד, אלא דוד, גם בעניין הכללי שהוא לא בונה איזה בית אחר, וכאן רואים את זה יפה מאוד, מה שלמדנו בדברי הימים, א' פרק י' ב', מה זאת אומרת דוד הולך ומתחזק? הוא בונה צבא כלל ישראלי. אפילו אנשים שבאו מבית שאול באים אליו, זאת אומרת שהם מרגישים פה בבית, הם לא מרגישים עוינות, הם לא מרגישים בוז לשאול, הם לא מרגישים בוז לבנימין, ניצחנו אתכם, הוא משלנו, לא מרגישים את כל ה... אין את התחושה הזאת, יש תחושה שבאמת אפשר לחבור יחדיו. אם ירושלים שכבש דוד היא עיר שעושה כל ישראל חברים, אז מי הוא דוד שעושה כל ישראל חברים? תראו כמה שזה חזק. ותשימו לב לדבר מדהים, שכשבנינו את הכוח של דוד לאט לאט, נכון? עם מחשבון זה נורא קל לחשב, הגיעו מכל שאר השבטים, הגיעו 220 הגיעו, ו-120 אלף מבני גד וראובן וחצי שבט המנשה, שזה שליש, אפילו קצת יותר משליש, מהכוח הלוחם. שמגיע לדוד לחברון, והם הכי רחוקים. עכשיו, עוד פרט שאנחנו יודעים מההיסטוריה, זה שבני גד וראובן וחצי שבט המנשה לא רק היו רחוקים פיזית, אלא היו רחוקים נפשית. הם במשך שנים לא עזרו לאף אחד. ואיפה רואים את זה? זה מתחיל מהמזבח הגדול למראה שעושים בספר יהושע פרק כ"ב. ממשיך לימי דבורה, שאומרת לראובן, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים, וכשמבררים למה היא באמת כועסת עליהם, רואים בדברי הימים א' פרק ה', שהייתה מלחמה אדירה בין בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה נגד הגיראים, וכל שהיא מהם, ובני גד ובני ראובן ניצחו אותם בכיסוח שאין כדוגמתו. זה פשוט לא יאומן. והם רוצים להבין איך בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה נלחמים, אז אם מבינים איך יכול להיות שבתוך זמן פרק זמן כל כך קצר הם לוקחים 100,000 שבויים. הם כולה 44,000 לוחמים שהיו אז, והם לוקחים 100,000 שבויים. זה אנשים שבאו להילחם בהם. אז אפשר להבין שייתכן שהיו בצבא האויב שבא מולם 44,000, היו מולם, אם לקחו 100,000 שבויים, זאת אומרת לקחת שבויים זה אנשים חיים. אז כנראה שהיו עוד 88,000 הרוגים. כי תחשבו איך זה צבא עומד מול צבא. 44,000 בני גד ובני ראובן וחצי המנשה עומדים מצד אחד, 180,000, 8,000 אויבים מהצד השני, ומסתערים אחד על השני, ושעגות קרב. חז"ל אומרים, נכון? אצל גד, גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, וטרף זרוע אף קודקוד. אומרים חז"ל, בתיאור פלסטי לא נרחיב את זה, כשלא יגידו שזה רעיונות לדייש, אבל הם נותנים מכה אחת ליד, מעיפים את החרב, ומכה שנייה מתיזים את הראש. שתי מכות, טק טק. כן, אז תחשבו, מסתערים על ההמונים האלה, שהם באו לגנוב, כאילו, לשדוד, לכבוש, הם לא חשבו שיהיה קשה. הם אנשי מלחמה, אנשים שהם מסתובבים בעולם ונלחמים, דיישים כאלה. ופתאום הם באים מול אבוזקנים כאלה עם פירות, והם צועקים איזה צעקות מוזרות, השמה ישראל, השם הוא אלוקי, כל מיני שעגות קרב לא מוכרות. ובמכה הראשונה, פק פק, 84,000, 44,000 שעמדו ראשונים, ובדרך כלל זה הגיבורים, נפחו נשמתם, ראשיהם מתגולגלים על הרצפה. השני, הם לא יודעים עכשיו, לעשות משהו, לא לעשות משהו, עד שמתלבטים, טק טק, עוד 44,000, ככה, הרמה. אגב, אם אתם רוצים לראות דוגמתו בעולם הזה, כשהייתי בלבנון, מיד אחרי המלחמה, אז עכשיו, אתם יודעים שעכשיו זה בדיוק התקופה שהייתה מלחמת לבנון הראשונה. והסורים, אחרי שחטפו את מה שהגיע להם, הם כל הזמן הציקו, 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 מלחמת התשה כזאת, ואז עשו יום שקראו לו יום קרב. יום קרב. כל הגזרה, מצפונית לחרמון, עד בירות, עד קו החוף, כל הקו שצהל תפס בלבנון, עלו ליום קרב. הפקודות היו לעלות לעמדות מוקדם בבוקר, על הבוקר, וכל כלי רכב סורי שרואים אותו בעדשה, כל מה שיש בעדשה מותר לחסל אותו. בכל הגזרה חיסלו 88 טנקים, במכה ראשונה, מכת אש אחת, תתת להם בומבה שיבינו איפה הם נמצאים, ולחזור. זבן כזה, היה לנו שקט, אני זוכר שאני אז הייתי, דווקא באותה שבת הייתי בבית, ואני חוזר לגזרה, אומרים לי, חבר'ה, אתה לא יודע מה הפסדת, נתנו לנו לירות על הסורים, תלהבו, היה שקט, זהו. אתה נכנס ללבנון, כאילו אתה מסתובב בחוצות תל אביב. הבינו את המסר. זה מכה אחת שאתה רואה, היריב לא יודע עכשיו מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות. מופתע לגמרי. ולכן 100,000. ה-100,000 שעמדו אחרי זה, אמרו, זרקו את הנשקים והרימו ידיים, נכנעו. לוקחים 100,000. זה צבא. ועל זה דבורה אומרת, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? למה לא באת לעזור? ומה התשובה? מידה כנגד מידה. אתם, כשאנחנו לחמנו נגד הגיראים, באתם לעזור לנו? אתם אמרתם, אתם בחרתם לגור שם, הירדן גבול. ככה הם אומרים להם, למה עשינו את המזבח הגדול למראה? שלא יאמרו בניכם אחר לבנינו, הירדן הוא גבול, ואתם עם אחר, לכו מפה, לא רוצים אתכם, אין קשר איתכם. אל תבואו להקריב פה קורבנות. מה הוליד להם את החשש הזה? אז למדנו בספר יהושע, בזמנו, מי שרוצה דווקא להרחיב את מה שאני מספר עכשיו, יעיין בשיעורי ספר שופטים בתחילתם. ודבורה לא מצליחה להביא אותה. עד מתי המלחמה הזאת עם הגיראים? בספר דברי הימים פרק ה' זה מוזכר שהמלחמה הזאת הייתה בימי שאול. בימי שאול עשו מלחמה עם הגיראים וכל שאימהם. ואז הם עלו כמובן צפונה בעקבות זה, ואז הם מול דבורה ויכלו לעזור לה וזה מתאים. אבל אם המלחמה הייתה בימי שאול, אז איך זה מתקשור לדבורה? איך אתה מסביר שהם עלו צפונה, שהייתה מלחמה קודמת, פלגות ראובן, ישבת ב... לא, זה לא מתאים לתקופות. אומרים חז"ל, לא שאול היה, אלא יהושע היה. ומתמטית אפשר לראות שזה נכון, כי לפי כוח הלוחם שהיה בימי שאול לעומת... אז אם כך, אז למה כתוב שאול? למה מבלבלים אותנו לחשוב שהמלחמה הייתה בימי שאול? אז מה שספר דברי הימים מתאר זה לא תיאור של אירוע היסטורי, אלא למה שמתרחש להם בלב. עד ימי שאול הם עדיין עושים חשבונות, לא באתם לעזור לנו, סתדרו בלעדינו, לא נבוא לעזור לכם, לא נבוא לעזור לכם. ואיפה רואים את זה, שזה אכן כך? המלחמה הראשונה של שאול, בימי שאול, כמו שכתוב בימי שאול. המלחמה הראשונה של שאול, הקדוש ברוך הוא מנענע את המזרח התיכון, מוציא הנחש מחורו, והוא הולך ומאיים על אנשי יבש גלעד, שהם אגב, תזכרו, הם משבט בנימין, כי מלגש בגבעה שלחמו נגד בנימין, אנשי יבש גלעד לא באו לעזור, כי גם אז הם כנראה כבר היו קרובי משפחה מנישואים של בנימין, והייתה, היה נדר מלחמה שכזה, שמי שלא בא לעזור, הורגים אותו. והוציאו אותם להורג, ולקחו את הבנות שלהם ונתנו אותם לבנימין. 400 בנות. אבי אומר, בעל בנכסי אשתו יורש, בן באימו ודאי יורש. זאת אומרת, המקום הזה הפך להיות של שבט בנימין. יש לשבט בנימין עיר בתוך עבר הירדן. והנחש הזה בא לשם. עכשיו, תשימו לב, זה תחילת ימי שאול. שאול מלך, המרבים נותנים לו 11 שנה. תראו איזה צבא יש לבני גד ובני ראובן בסוף ימי שאול. 120,000 אנשי מלחמה, אורחי מלחמה בכל כלי צבא מלחמה, כתוב גם עליהם. אין? עודרי כל אלה, נכון? ומעבר לירדן מן הרובינים והגדי וחצי שעד ושעד, בכל כלי צבא מלחמה, 120,000. צבא של 120,000, ונחש מלך בני עמון, לא חושש בכלל. הם אומרים לו, תן לנו שבוע, אנחנו נגייס צבא נגדך, ואז אם לא נצליח, תעשה. אז מה אומר להם? קחו חודש, הוא אומר להם. רוצים שנה תיקחו, אין בעיה. כמה שאתם רוצים, תביאו צבא. הוא יודע שהם לא יצליחו לגייס צבא, כי לא יבואו לעזור להם. והוא בכלל לא מפחד מצבא הגנה לשבט ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה. כי הם צבא הגנה לחצי שבט המנשה ובני גד ובני ראובן, ולא לבנימין. הם לא יעזרו לבנימין. שהם יעזרו לכם. אתם לא משלנו. כן. הם עוזרים אחד לשני, כן. בני גד ובני ראובן וחצי המנשה, הם צבא אחד. מה? הם באים ביחד, את רואה? כן. צבא אחד ומספר אחד. כן. זה מסביר משהו. את רואה שיש כאילו שלושה שבטים מגובשים, כאילו, כל השאר זה פרדים, כל אחד יש לו את החטיבה שלו, שבטים שבטים. זה גם שהוא מראה ששאול לא באמת הצליח לאחד את האומה. חלקית הוא הצליח. והם אגב, הם באים לשאול ובוכים, כי הם באמת יודעים שאף אחד לא יבוא לעזור להם. הם לא הלכו אל השכנים שלהם. ואז השאלה האדירה שצריכה להתעורר לנו, אם עד ימי שאול עשו מלחמה עם האגיראים, מה קרה אצל דוד? איך פתאום אצל דוד, הם שכל השנים היו מנותקים מעם ישראל, ולא אכפת להם מעם ישראל, עד שדבורה אומרת להם, למה ישר? צריך להקים ועדת חקירה, גדולים חיקקי לב, חקוק לכם משהו שם בלב, אני לא יודעת מה. למה אתם לא באים לעזור? צריכים את העזרה שלכם. אגב, שאול נהרג בגלבוע, נכון? שימו לב, הוא נהרג בגלבוע. היו לו איתו 140 אלף איש שנהרגו איתו ביחד. אם בני גד ובני רובן היו באים לעזור מהצפון, היו מורידים את כל הלחץ, היו מוחצים את הפלישתים בעמק, בלי שום בעיה בכלל. אבל הם לא באו, כי זה שאול. זה אתם, עבר הירדניקים האלה, אתם האלה מהקו הירוק, לא צריכים אתכם. ודוד מצליח לעשות את מה שאף אחד לא מצליח. ואתם מבינים שזה הכי מסר לדורות? איך הוא עושה את זה? איך דוד מצליח להביא אליו את בני גד ובני ראובן, והוא מצליח כל כך יפה, תשימו לב, שבכיבוש הארץ, בימי יהושע, בני גד ובני ראובן אמרו לשאול, מי שימרה את פיך, אנחנו נחסל אותו. הם היו האנשים הכי קרובים אליו. הם כבשו, אגב, זו הסיבה שהם ניצחו כל כך טוב את האגיראים, כי בארץ ישראל, כל מה שעשו שאר השבטים, שהלכו אחרי בני גד ובני ראובן, החלוצים, והם עברו 44 אלף חלוצי צבא, כך כתוב בספר יהושע פרק ד', הלכו אחריהם רק לקבור מתים, זה הכל. חבר'ה קדישה, היו כל בני ישראל. זה מזכיר קצת מלחמת ששת הימים, קראו לה מלחמת האוטובוסים. כי הצבא הסדיר עשה מהר את כל מה שצריך לעשות, והמילואימניקים נסעו בטור אוטובוסים ישן כזה עם ספסלי עץ אחריהם, וכל מקום שהגיעו רק צילמו ולא היה מה לעשות. מלחמה משעממת הם קראו לה. ובני גד ובני ראובן באים אל דוד. איך הם שמעו עליו בכלל? לא רק שהם באים אל דוד, תסתכלו, אני קורא בדברי הימים פרק א' פסוק פרק י"ב פסוק ל"ח, ומעבר לירדן מן הראובני הגדי וחצי שבט מנשה, בכל כלי צבא מלחמה 120 אלף, כל אלה אנשי מלחמה, עודרי מערכה בלבב שלם, באו חברונה להמליך את דוד על כל ישראל, לא בית יהודה ולא בית דוד. כנראה הולך על הכל, או כמו שאתה שואל, על בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, להמליך את דוד על כל ישראל, וגם כל שארית ישראל לב אחד להמליך את דוד. זאת אומרת, אם בני גד ובני ראובן באים, אז כל השאר זה שאריות. אגב, זה בדיוק מה שקרה עם יהושע בן נון. הם אומרים לו, אנחנו נגרום שאתה תהיה המלך, שכולם יעשו את מה שאתה אומר. זאת אומרת, אנחנו נאמנים לך ביותר. נאמנות שכזאת. בסדר? מה? כן, אבל אומר, כאילו, אם בני גד ובני ראובן באים, אז אתה מבין שזה כאילו... הם הקצה. וגם הם יגידו, אנחנו כבר נביא את כולם. אחרינו כולם. אז איך דוד הצליח? כזאת מהפכה. יהושע בן נון לא הצליח. הראיה שהם עשו מזבח גדול למראה בימי יהושע. דבורה פתחה בוועדת חקירה, מצא מסקנות, משהו חקוק להם בלב, היא לא יודעת לשחרר את זה. שאול המלך, לא לדבר על שאר השופטים, שבקושי את השבט שלהם הצליחו להזיז, הגיע שאול המלך ולא הצליח. שמואל הנביא לא הצליח. שמואל הנביא, אי אפשר להגיד שהוא לא הצליח, הוא הצליח כי הוא המליך את דוד. הוא נתן לדוד את הלב. הלב של דוד זה שמואל הנביא. המוח של דוד זה שמואל הנביא. אבל איך דוד עושה את זה? אתם יודעים איך הוא עושה את זה? אני אקריא לכם. ויוולד לדוד בנים, ויוולדו, נכון? ויולדו, ויוולדו לדוד בנים בחברון. איך קוראים לו בן השלישי? אבשלום בן מאחה, בת תלמי מלך גשור. אשת יפת תואר. איך אני יודע שאגב אשת יפת תואר? חזל אומרים. איך חזל ידעו שאשת יפת תואר? זה לא כזה מיסטיקה. בגלל הבת שלה תמר. לא משנה עכשיו לפי איזה שיטה, מחלוקת רב ושמואל, לא חשוב. כל מקרה, תמר אומרת לאמנון, בוא תדבר עם האבא ונתחתן. איך הם יכולים להתחתן? לפי שתי השיטות הם יכולים להתחתן. גם אם גם אבשלום הוא, תמר עצמה היא בת של דוד, ואבשלום הוא בן של דוד ממאחה, אבל כיוון שהוא בא אליה בגיותה, אז הוא לא מיוחס אליה. היא לא מיוחסת אליה. היא לא מיוחסת לדוד. תמר לא מיוחסת לדוד. כי היא טבלה כשהיא הייתה בבית הנימה, אז הן הורתה שלא בקדושה. או אפשרות שנייה שהיא כבר הייתה הרה. בשטיפת תואר, אין לה ייחוס לגויים במלחמה. זאת אומרת, הייתה יכולה להיות אשת איש גם, לא משנה. אין לה אשת איש, אין אישות בזמן מלחמה. וזה שהיא אומרת, בוא נתחתן, מזה רואים שהם בעצם אח ואחות, אבל הם יכלו להתחתן אחד עם השני, זה מראה שהיא אשת יפת תואר. אם היא אשת יפת תואר, זה אומר שבאיזה סיטואציה היא נלקחה, איזה תנאי הכרחי שיהיה באשת יפת תואר? מלחמה. מלחמה. כל אפשרות אחרת לא קיימת. אדם שהלך לעשות טיול באלפים וחזר עם איזה גויה, צריך לגייר אותה כדת וכדין. זה לא הולך לפי שיטות אשת יפת תואר. וגם אז יעשו לו קונצים, יגידו לו, בטח נתת עינך בגויה, את רוצה, התאהבת בבחור ישראלי, יעקבו לה את הגיור, זה לא ילך כל כך קל. לעומת זאת, אשת יפת תואר, ברור שהוא רוצה אותה למטרות נישואים, והיא מה יש לה בחיים, זה מה שנשאר, נכון? לא תלחזור לעמה ולמולדתה, כי אין עמה ומולדתה. היא נשארה רק היא. ולהיות שפחה באיזה מקום, גם לא שפחה כנענית, מה היא צריכה? איזה יהודי שאוהב אותה, אז היא מסכימה להיות. זה ודאי למטרות נישואים, והתורה מתירה. והתורה מתירה. אז דוד לוקח אשת יפת תואר, זה מלחמה. זה מלחמה. אגב, על פניו, אני בסוגריים אגיד, זה הערה חשובה, שדיברנו עליה קודם, למה מסופר על דוד שהוא לוקח אשת יפת תואר, ולמה הוא עשה את זה? מה זה דיברה תורה כנגד יצר הרע? זה משפט מאוד חשוב, הגד מאוד חשוב. מה זה דיברה תורה? ההפך, זה, על פניו זה נראה, נתנה תורה היתר ליצר הרע. נכון? אם אתה רוצה להתגבר על יצר הרע, למה התורה אומרת, למה אין, התיר התורה לא תגנוב? כאילו, קשה, יצר מאוד קשה, אדם רוצה לגנוב, אז התירה לא התורה, אתה יודע מה, בשנת שמיטה יש לך יצר לגנוב, זה, רק תדפוק בדלת, תשאר אם זה יפקירו. אז הנה, אתה יכול לטפס על העץ ולגנוב כאוות נפשך, אבל אסור, עכשיו למזון שלוש סעודות, אתה לא יכול לקחת יותר. גם שם יש לו תגנוב. למרות שאין בעלות על הקרקע, זה אתה גונב מהקדוש ברוך הוא, אתה גונב מהתורה, שצוותה רק שלוש סעודות. אז הדבר הזה הוא בעד יצר הרע. דברי התורה בעד יצר הרע, תראה לאדם לעשות כתוך שלו, לקחת שבויה, להתחתן איתה. אז תגידו, יש סומבלימציה, יש עידון. כאילו, אם לא הייתה התורה מתירה, אז הוא היה עושה באיסור. הדבר שזה עושה את זה בצורה הכי עמוקה ואמיתית, עומד על זה, מי שכותב את זה בצורה הכי חזקה, הכי חריפה, זה מי השילוח. מי השילוח על פרשת כי תצא, אומר, היצר של החייל הישראלי שיצא לקרב, הוא מגייר אותה. החשק שהוא חושק בה, הוא מגייר אותה. למה? זה פלא פלאים. אתה יודע מה זה גיור? צריך בית דין. צריך קבלת עול מצוות, צריך כך וכך, צריך כך וכך. אז איך החשק של אדם מגייר אישה? מה זה אומר? ההסבר הוא שאנחנו שלחנו חייל למלחמה. כל חייל שיוצא להילחם הוא שלוח בית דין. הוא מטעמנו. עכשיו, אם התורה לא הייתה מתירה את זה, אדם היה נתפס לפרטיות. פתאום הוא רואה את הבחורה הזאת עומדת מולו, והוא אומר לעצמו, להזזל הכל. אני מצאתי, לא עשה הקדוש ברוך הוא מלחמות בעולם האלה כדי שאמצא את אשתי, את האישה אשר אוהב. ואז הוא יעזוב אותנו. הוא ילך אחריה. יברח איתה לקפריסין, יגיד שלום עם ישראל, שלום ריבונו של עולם, ביי ביי תורה. והוא הלך. ומי הביא אותו למקום הזה? אנחנו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מחבק אותך. גם אם אתה תיפול לפרטיות, יש חבל שמושך אותך חזרה. בוא תחזור לעם ישראל. אל תלך עד לשם. אל תלך עד לשם. זה הסיפור של אשת יפת תואר. זאת אומרת, דוד מורה לחיילים שלו מה זה התקללות. זאת אומרת, הוא בעצמו לוקח אשת יפת תואר, אז לתת את התמונה הזאת, אנחנו פועלים מתוך כלל. זה מאוד חשוב, כי דווקא במלחמה אנשים מרגישים את הפחד הקיומי שלהם, מרגישים את הרצון לחיות. אני יודע שאצלי בפלוגה, כל מי שלחם בפלוגה שלנו אחרי מלחמת, איך שנסתיימה המלחמה, כולם דיברו, מתחתנים. לא יודע כמה מימשו את זה, לי זה לקח עוד שנה עד שמוצאים אישה, זה גם לא קל. אבל כולם דיברו על זה שרוצים להתחתן. זאת אומרת, יש איזה יצר כזה של, אתה רואה כל כך הרבה הרס, וכל כך הרבה דם, וכל כך הרבה מוות. אתה רוצה חיים. אז הנה יש פה אחת שמתחננת על חייה, אז אתה תלך איתה. והדבר הזה הצילו. זה אשת יפת תואר, זה דיברה תורה כנגד יצר הרע. תחזור חזרה, יצר הרע זה כמו הרשע באגדה. כיוון שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אתה תלך אחרי ליבך ותנתק מעם ישראל, זה היה הרעה הגדולה ביותר. ואנחנו, זה לא יפה לעשות לאדם שעשה לי טובה, לעשות לו רעה. והתורה מוכירה טובה לאדם שהלך להילחם. הקדוש ברוך הוא מכיר לו טובה, אני לא רוצה שתיפול שם. אז בוא תחזור, תחזיר אותה, היא גיורת, היא ישראלית, היא תחשק לך. אז קח אותה, היא גיורת, תביא אותה לתוך עם ישראל. אל תעשה באיסור. וזה מה שדוד עושה. עכשיו תשימו לב, מה זה אומר שאבשלום נולד בחברון? איפה הייתה המלחמה? איפה הייתה המלחמה? יש שני מקומות שבהם יש מקום שנקרא גשור. יש גשור בדרום, קרוב לחברון, זה מפתה מיד לחשוב, שזה שם. היה פה איזה קרב שכונתי כזה. דוד המלך עצמו היה מנגב כל מיני גדודים בדרך, שהוא היה בציקלג. אז יש גשורי בדרך למצרים. איפה רואים את הגשורי הזה? זה מופיע גם אצל שאול, בהקשר של דרום דווקא. ויש גשורי שנמצא בעבר לירדן. במשולש הגבולות, מה שנקרא משולש הגבולות, ירדן, סוריה, ישראל. גם מכונה ארץ טוב. דרום רמת הגולן, שם היה עד היום קיבוץ גשור. דרום רמת הגולן, זה האזור של המלך הזה, תלמי, בן עמיהוד, קראו לאבא שלו, והאם אבשלום, האם האחה היא משם או מהדרום? מהצפון או מהדרום? איפה היא? אז תשימו לב, כשאבשלום רוצח את אמנון, הוא בורח לקשור. הוא בורח... כן, לאן הוא בורח? תסתכלו בשמואל ב'.
למה
אז זה נגיע, עזרת השם. קח לנו עוד איזה שנה עד שנגיע. עד אז יכול להיות שהוא יתחרט, אולי הוא ישנה את ההיסטוריה, את יודעת. אנחנו לומדים את מה שהיה. מה כתוב? שהוא ברח אל... יפה. הוא בורח לסבא שלו. נכון? תלמי, אבל איפה? לאן הוא ברח? צפונה או דרומה? איפה תלמי בן עמיהוד מלך גשור יושב? תראו איך צריך ללמוד תנ"ך עד שמוכיחים. בינגו. תסתכלו חזרה כשהוא הולך למרוד בדוד, הוא מתחיל את המרד בחברון, נכון? זכור לכם? ותסתכלו מה הוא אומר לדוד בדרך לחברון, אופי שהוא הולך לחברון. ואי מקץ, פרק ט"ו בשמואל ב' פסוק ז'. ואי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון. כי נדר נדר עבדך בשבטי בגשור בארם. ארם זה לא בדרך למצרים, ארם זה בצפון. זאת אומרת, מאחה בתלמי מלך גשור, שדוד לוקח אותה כאשת יפת תואר, הם נמצאים ברמת הגולן, המלחמה שם, כי הוא לוקח את בת המלך, זאת אומרת שהמלך לא יורד להילחם במקום אחר עם הבת שלו. זאת אומרת, דוד הלך אליהם, תקף אותם. וניצחון כזה שהוא מגיע לקחת את בת המלך בתור אשת יפת תואר, בשבי. מכה כזאת, הם לא ספגו כבר הרבה שנים. ואיפה דוד נמצא באותו זמן? אם הוא מספיק ללדת את הילד הזה בחבשלום, בחברון, זאת אומרת, שזה קורה בטח בשנתיים, שלוש, שדוד נמצא בחברון. אגב, שימו לב, פרט שאף פעם לא שמתי לב אליו, רק עכשיו אני פתאום מתעורר, אין בית מדרש ולא חידוש, שנים אני מלמד את זה, כמעט אולי 25 שנה, ורק עכשיו שמתי לב לעובדה, שאם דוד הולך להילחם ברמת הגולן, על הדרך הוא היה יכול להרוג את מחניים, מי נמצא במחניים? ישבושת. דוד לא מתעסק עם ישבושת בכלל. יש לו צבא, הוא הולך עם הצבא שלו וממכה את הגשורי, הוא צריך לעשות את זה? יש עניין בזה בכלל? מישהו ביקש? בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה מסתכלים בתדהמה. מה הולך פה? הם באו לעזור לנו. הם באו לעזור. איזה דבר זה? 200-300 שנה לא עזרו אחד לשני. פתאום יש אדם שמחליט לעזור בלי שביקשנו. לעזור בלי שביקשנו. זה לא יאומן. את המשמעות האדירה של מה שעשה דוד נלמד בשיעור הבא. באמצע המתח. מסר לדורות. בשיעור הבא. עד כאן, לילה טוב. עכשיו אתם בטוח תבואו לשיעור הבא.